אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן וביישומוני ההסקטים. איתנו באולפן מפיקה של התוכנית שלנו תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני יובל יסוד. שלום לכם ושלום לך יובל אביבי.
שלום מאיה סלע. בשנת 1959 התפרסם המאמר הרהורים על שירת אלתרמן שכתב המשורר נתן זך, אז בן 29 בסך הכל, משורר שפרסם בסך הכל ספר שירים אחד, שירים ראשונים. אלתרמן היה אז בן 49 והוא כבר היה אלתרמן.
הוא כבר היה אלתרמן.
אלתרמן בעל מעמד כאחד המשוררים החשובים שפעלו, אז אם לא החשוב שבהם, כתב ספרי שירה, הוא תרגם לתיאטרון, הוא פרסם טור פובליציסטי משפיע שכולם קראו, ועדיין מצטטים אותו עד היום, את הטור השביעי, כולם קראו אותו אז, וממשיכים
נכון.
עד היום.
המשורר הלאומי הוא היה, באיזשהו אופן.
כן, הוא היה... בתקופה שבה הסתכלו על משוררים כעל, כעל מה, איך נקרא לזה?
המעמד של המשורר, ראשי הממשלה הזמינו אותו לדבר איתו ולהתייעץ איתו ולשאול אותו.
חסר תקדים, אי אפשר לדמיין את זה היום, כן?
את מי הם יזמינו? את רומן אייזנברג? דווקא אני רוצה לראות, רומן אייזנברג אצל נפתלי בנט.
מאוד מעוניין.
ובטוח שיש לו דברים חכמים לומר לו.
אני מאוד מעוניין להיות סיבוב על הקיר בפגישה הזאת.
בבקשה.
אנא, תעשה את זה לכולנו. בואי נחזור לזך ואלתרמן. את המאמר הרהורים על שירת אלתרמן כתב זך בעיקר על בסיס ספרו הראשון של אלתרמן, כוכבים בחוץ. והוא קטל במאמר את שירתו וסגנונו של אלתרמן. הוא ביצע למעשה רצח אב. בסצנה הספרותית אז, שסימנה את חילופי הדורון, מהשירה הסימבולית... מה אמרתי?
דורון.
דורון, דורות.
זה לא היה שי.
לא היה דורון.
לא היה דורון.
לא מתנה. אבל עברנו משירה סימבוליסטית מאוד מאוד ספציפית, לשירה, אי אפשר לקרוא לה מודרנית, יש השגות על זה כבר, נכון? אבל עברנו לשירה קצת פחות מחורזת, קצת פחות...
חרוס חופשי וכל מיני דברים, כן.
ובעוד מספר ימים, במחירה פומבית של בית המחירות טרי זוזי, של חנות הספרים המשומשים האחים גרין, ימכר לכל המרבה במחיר, פריט נדיר וחד פעמי, העותק של כוכבים בחוץ, שעליו עבד נתן זך כשכתב את המאמר, עם סימונים והערות, מחיר התחלתי של שחיית החמדה הזאת, $10. עכשיו, פעם אחרונה שבדקתי, זה היה במהלך הסוף שבוע, המחיר כבר עמד על $1,500 בזכות כמה הצעות מוקדמות.
בטח זה כבר עלה מאז.
אפשר רק להניח, ואפשר רק להניח שבמהלך המחירה זה יעלה עוד יותר, אבל כנראה שזה לא יגיע למחיר שראוי, כי זה אי אפשר לשים מחיר על פריט שכזה. והידיעה על כך שנכס תרבותי כזה יעבור לידיים פרטיות עוררה סערה, ואנחנו נקדיש לסערה ולהם מחירה את התוכנית היום.
נכון, אנחנו נדבר עם שניים. נשאל את המשורר מאיר ויזלטיר מה דעתו על הסוגיה ולאן ילך הארכיון שלו בבוא היום. אחר כך נדבר עם סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת צבי האוזר, שהוא גם יושב ראש שדולת הכנסת לשימור ולמורשת. בשנת 2010, כמזכיר הממשלה, בממשלת נתניהו, האוזר היה אחראי על מתווה פעולה לשיקום והעצמת תשתיות המורשת הלאומית. מטרתה של התוכנית אז הייתה שיקום והעצמת תשתיות על ידי השקעה בשימור, בשחזור, בפיתוח, במחקר, בהסברה, בפרסום, בשיווק של נכסים היסטוריים. הלכתי וראיתי, ואני מקריאה לך משהו שקראתי.
כן.
שיווק, זה פרסום, הסברה, נכסים היסטוריים, אוצרות תרבות, למען חיזוק זהות ישראלית, זה הכל עניין ציוני. הוא קצת תקציב אז. מאז אגב יש כבר משרד ממשלתי לעסקי המורשת, משרד ירושלים, משרד ירושלים ומורשת, ויש אפילו שר, השר זאב אלקין. אנחנו נשאל את צבי האוזר, שהוא בעצמו אספן, ובאופן נדיר, חבר כנסת שמבין את חשיבות הדברים האלה, זה לא שהוא שוחה בחומר הזה, איך לדעתו צריך להתמודד עם הסוגיה של מחירה של דבר כזה חשוב?
יכול להיות אולי שכשמדברים על מורשת, כבר לא מתכוונים לדברים כאלה, אולי מתכוונים לדברים אחרים. צריך להגיד שהסערה הנוכחית לא התחילה היום. האחים גרין רכשו את הארכיון של נתן זך לפני זמן מה, אחרי מותו, ומאז במחירות הפומביות שלהם מוכרים פריטים מתור הארכיון הזה. כבר היו כמה וכמה מחירות כאלה.
כן, מפרקים אותו, מוכרים פה ושם.
פה ושם, כמה פריטים בכל פעם. גם המחירות הקודמות של פריטים מתוך העיזבון הזה, גרמו לאנשים להעביר ביקורת על מחירתם לידיים פרטיות, אבל הסטטוס בפייסבוק שהם פרסמו ביום רביעי האחרון היה שונה, כי הפריט הזה שונה, אין מה לעשות, זה משהו אחר.
הם כתבו שם, זהו ללא ספק אחד הפריטים המרגשים ביותר שהתגלגלו לידינו, עותק של הספר כוכבים בחוץ, מאת נתן אלתרמן, שהיה שייך לנתן זך, ומלא בסימונים ובהערות שלו. זך ואלתרמן, כידוע, ניהלו את אחד הסכסוכים הספרותיים המפורסמים בתולדות השירה הישראלית, שהחל כאשר זך פרסם, כמו שאתה אמרת, יובל, את הרהורים על שירת אלתרמן, וכמובן, במאמר הזה הוא תקף את כוכבים בחוץ. בעותק הזה שלהם, מהדורה ראשונה כמובן, מהדורה ראשונה מ-1938, והם אומרים שם אפשר לראות בבירור לפחות חלק מעבודת המחקר של זך בספר הזה. הוא סימן בו שורות משירים, רשם הערות קצרות בשוליים, שקל שיר אחד במלואו, כפי שניתן לראות בתמונה שהם פרסמו, והוא הותיר בספר סימניות נייר במספר מקומות.
אז באמת אי אפשר להפריז בחשיבות של המאמר שזך כתב בעקבות הסימונים וההערות שבתוך העותק הזה. זך משתמש בשירים מהספר הזה כדי לתקוף את שירת אלתרמן ובעצם את כל דור השירה הסימבוליסטית, על התכנים מלאה הפאתוס ומלאה החשיבות העצמית שלהם, על השפה הגבוהה ששימשה אותם ועל המוזיקליות, המשקלים, הקצב, החריזה שהיוו נוסח הכרחי ובלתי ניתן לערעור בשירה של הדור ההוא. כשהם ניסו לחרוג מהשורות האלה, אז החבורה הזאת היא שפתה מאוד מאוד את החברים. לאה גולדברג ניסתה קצת לצאת משם מדי פעם, חטפה על זה. זך טען שהמאפיינים האלה של שירת אלתרמן והשירה הסימבוליסטית בכלל הופכים אותה למלאכותית, מנותקת, חסרת אותנטיות ורגש.
נכון. הלשון של זך במאמר הזה היא מאוד מאוד עוקצנית, בלשון המתה. הוא כתב ככה, הספר עורר בי רתיעה אינסטינקטיבית. הוא מנע את כל מה שהוא לא אוהב בשירת אלתרמן. אינני אוהב את האימאז' שכל עיקריו, אביזר וג'סטה של קרשי הבמה, המשרת מטרות דקורטיביות בלבד. אינני אוהב את ההכרזות הפסבדו-מנוסות, שחרף הכל אינן אלא הכרזות פסבדו-מנוסות. אינני אוהב את הבלתי אנושי. אינני אוהב את הפתוס הממותק. אינני אוהב את הבית השקול והמוברח, הגורר אחריו עוד בית שקול, מדוד ומוברח, ועוד בית שקול, מדוד ומוברח, עד שבית שקול, מדוד ומוברח אחרון מבריח אותי מן השיר. אינני אוהב את הסנטימנטליות המוקיונית, המחפה לדעתי על חוסר רגש, המתאמצת למכור לי משהו שאינני רוצה לקנות. אינני אוהב את הדימוי שאיבד כל יסוד חושי. מכאן גם שאינני אוהב את אי יכולתם של שירי כוכבים בחוץ להיות פיזיים יותר בנופיהם, אותנטיים יותר בלשונם ומעוטי אמצעים יותר.
נכון, הוא גם כתב, סליחה, במאמר הזה שההנאה מן המשקל בתארתו הסכמטית היא ההנאה הפרימיטיבית ביותר, המיידית ביותר, אולם גם הדלה ביותר, שרק אדם חסר כישרון מינימלי לענות מדקויות וגוני הביטוי של הריתמוס האישיים יותר יכול ליפול על הקורבן. והוא כותב שבשירים יש פתטיות פשטנית שמזכירה את העובדה שאלתרמן יודע לנסח יותר משהוא יודע, מסוגל להרגיש. הדברים שהוא יודע לנסח, הוא כותב, באים כתחליף לדברים שהוא היה צריך לדעת להרגיש. אאוץ'.
אכזרי מאוד. אוקיי, למאמר הזה הייתה השפעה מאוד מאוד גדולה על אלתרמן, היא שינתה את האופן שבו הוא כתב, וגם הייתה לו השפעה אדירה על השירה העברית, ועל האופן שבו משוררים צעירים הרשו לעצמם לכתוב שירה אישית, יותר אישית, על נושאים יומיומיים, שימוש בלשון דבורה, זניחת המבנים הקלאסיים והכלים המוזיקליים. אז עכשיו העותק שעליו עבד זך, כדי לכתוב את המאמר הזה, עומד להימחר לידיים פרטיות אולי, לא יודעת מי יקנה את זה בסוף. בכל אופן זה ככה, עומד לו חופשי, אלמנתו של זך, שרה אביטל, היא מכרה את העותק. היא אמרה לגלי צהל, ביום חמישי האחרון, אם הייתי יודעת שהספר הזה נמצא בין אלפי הספרים שבעלי החנות הסתכלו בהם, לא הייתי בשום אופן מאפשרת להם לקחת אותו. היא גם אמרה שהיא מקווה שהספר יגיע לידיים של חוקרים. מוזר, כלומר, אתה יכול לחשוב שאם אתה מוכר משהו, אתה קודם עובר על זה ומסתכל על מה שאתה מוכר.
כן.
מאחים גרין נמסר בתגובה. רכשנו בכסף רב חלקים מזבונו של נתן זך, כולל הספר כוכבים בחוץ, תוך הבנה מלאה שאנחנו חנות ספרים שלא רוכשת את הספרים לקריאה אישית, אלא בכדי למוכרם. אנחנו מסכימים שעדיף שהספרייה הלאומית או כל מוסד אחר ירכשו את הספר, ומזמינים אותם ליצור עמנו קשר על מנת להסדיר את הנושא. מהספרייה הלאומית אמרו לגואל פינטו שלנו בגם כן תרבות, הוא ביקש מהם תגובה, והם אמרו, כידוע, הספרייה הלאומית כמדיניות אינה מתייחסת לנושאים הקשורים ברכישות ומחירות פומביות, ואני רוצה לשאול, למה בעצם הם לא מתייחסים? הרי מה זה? זה גוף פרטי הספרייה הלאומית? הם לא חושבים שהם חייבים דין וחשבון לציבור? זה נכון שהם תמיד מגיבים ככה, אנחנו לא מתייחסים, אבל סליחה, אתם לא גוף פרטי, אתם הספרייה הלאומית. אתם שלנו, אתם צריכים לתת לנו דין וחשבון, ואני לא מבינה בכלל את הרעיון הזה.
לא רק הם, דרך אגב, יש עוד מכונים שאמורים, אחד מהם לפחות צריך להרים את הכפפה הזאת.
לדעתי, המקום היחיד שיש לו תקציב ענק, הוא הספרייה הלאומית, ואני חושבת שהם, אתה יודע מה, אני לא יודעת איך הם מנהלים את התקציב שלהם, את זה שאלנו, אבל אני חושבת שהם לפחות צריכים להבין שהם חייבים דין וחשבון לציבור, שהם לא גוף שיכול פשוט להגיד אנחנו לא מתייחסים.
צריך להגיד גם שזה לא הפעם הראשונה שזה קורה. זה לא שכאילו תפסו את המוסדות עם המכנסיים למטה פה. היה לנו בדיוק את אותו סיפור עם הארכיון של יהודה עמיחי שעבר לחול,
שנמצא באוניברסיטת ייל, כי פה אף אחד לא רוצה לקנות אותו, והוא מוכר אותו להם.
וצריך להגיד שזה ירושה, זה ברור לחלוטין שזה שווה כסף הדבר הזה. זאת אומרת, אם מישהו מוכן לשלם על זה, אז אין סיבה לתת את זה לגוף שאומר, תנו לי את זה בחינם. אז זה לא פעם ראשונה, אנחנו נדנים בדבר הזה שוב ושוב, ואפשר היה כבר להתחיל לנסח תגובות אחרות.
כן, רצוי להתחיל לנסח תגובות אחרות, ואנחנו לא נפסיק להציק עם הדבר הזה. אנחנו חוזרים אל מכירת העותק של כוכבים בחוץ, נתן אלתרמן, עמוס בסימונים והערות של זך, ששימשו אותו לכתיבת המאמר המשפיע הערעורים על שירת אלתרמן, ואיתנו מאיר ויזלטיר, מהחשובים שבמשוררי ומתרגמי ישראל. שלום מאיר ויזלטיר.
שלום לך.
מה אתה חושב על המכירה הזאת? בוא ניכנס ישר לזה. מה דעתך על זה שזה אולי ילך לידיים פרטיות ונמכר ככה ולא יהיה במוסד כמו הספרייה הלאומית למשל?
תראי, זה רק טבעי. הספרייה הלאומית היא לא רוצה לשלם על ארכיונים של סופרים ומשוררים.
אוקיי.
אני יודע, גם אליי פנו דרך אגב בספרייה הלאומית וגם מגנזים וגם מבית הראלה. כולם רוצים את הארכיון שלך,
במתנה.
אבל בחינם.
אוקיי, הם רוצים שתיתן להם מתנה, הם לא חושבים שזה...
זה לא עניין. מתנות, אני אוהב לתת מתנות.
אוקיי.
אבל לעומת זה, פה יש עניין, יש פה עקשנות להפגין יחס של זלזול בספרות.
כן.
תראה, ב-60, אני כבר בספרות הישראלית, 62 שנה. השירים הראשונים שנתפסו בשנת 1960. כשאני נכנסתי לספרות הזאת, היו לה הרבה חסרונות בעיניי, אבל מאז חלה הידרדרות גדולה מאוד, בעיקר בדבר אחד, בהתייחסות של האליטות הישראליות כלפי הספרות בכלל והשירה בפרט. אנחנו הגענו למצב שבו לאליטות הישראליות חשוב להפגין זלזול בספרות.
כן.
לא סתם, לא לשים על זה תקציבים גדולים או משהו, אלא שהזלזול ייראה. תראי, למשל, בשנות ה-60, כשהמדינה הייתה הרבה יותר ענייה, וגם המוסדות התרבותיים היו הרבה יותר עניים, אז היה ברור מאליו שמפרסמים שירים, נגיד בעיתון, משלמים שכר סופרים.
נכון.
זה ברור מאליו. אף אחד לא, בכלל לא חשב שיכול להיות אחרת. זה כמו שהם מבינים דברים פשוטים, זה דבר פשוט. היום לא. היום למשל עיתון הארץ הנכבד, אני כבר לא מפרסם שירים בארץ 20 שנה, אבל אני יודע מאחרים שעיתון הארץ הנכבד על שירים לא משלם שכר סופרים.
זאת אומרת שאתה חושב שהעניין הזה של...
בתיעוץ, יש תיעוץ גם, שזה עושה פרסומת למשורר. כאילו שבשנת 1960 זה לא עשה פרסומת למשורר.
כן, היום זה תגידו תודה שאנחנו מפרסמים שיר שלכם, מה פתאום שנשלם לכם על זה? זה הרעיון שלהם, כן.
אבל זה, הדבר הזה, זה לא נובע מחוסר תקציב. זה נובע מהצורך להפגין זלזול. תראי, לוי אשכול, כשהוא נעשה ראש הממשלה, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה, זה הוא הקים פרס, זה לא בדיוק פרס, זה מענק יצירה לסופרים שעד היום מחלקים אותו.
נכון, פרס ראש הממשלה.
כן, קוראים לזה פרס ראש הממשלה, זה בעצם שמתאה, זה לא פרס. זה מענק יצירה לשנה.
נכון.
אבל את רואה, את מדמה לעצמך את נתניהו עושה משהו? נתניהו מלך פה יותר שנים מבן גוריון. הוא עשה משהו למען הספרות אי פעם? בנט החדש יעשה פרס כזה? לא. אולי הוא יעשה פרס למצטיינים ומטווחים.
אני רוצה לשאול, מה
פתאום שהוא יעשה?
מה אתה רוצה שיקרה לארכיון שלך? הרי אתה בעצמך מחזיק בארכיון שהוא נכס של הספרות והשירה העברית.
אני אומר דבר פשוט. אם התרבות שבה אני חי ויוצר, היא רוצה להפגין זלזול בשירה, היא חושבת שמגיע לה ממני מתנות, אז אני לא אכפת לי שהארכיון ירכב. לא אכפת לי שמה שישאר ממני זה רק השירים שהיו בספרים, שנתפסו בספרים ובעיתונים. זה מספיק, מספק אותי. הם רוצים שיהיה להם חומרים למחקר, לאוניברסיטאות וכו'. גם עכשיו אגב, באוניברסיטאות מלמדים את הסטודנטים לגנוב. אני עצמי לימדתי באוניברסיטה, אני יודע מה הפרקסיס. הפרקסיס הוא שמצלמים מתוך ספרים ומחלקים לסטודנטים.
נכון.
לא אומרים להם, תלכו תקנו את הספר. לא. אומרים להם, מחלקים להם דפים. זאת אומרת, מלמדים אותם לגנוב במילים אחרות. זאת אומרת, לצרוך את זה בחינם, זה בחינם. עכשיו, מה עוד צורכים בחינם? נעליים וגרביים מקבלים בחינם? אני עוקב אחרי זה הרבה זמן, ואני הגעתי מזמן למסקנה שזה לא עניין של תקציבים, זה עניין של הצורך להפגין זלזול. למשל, אוניברסיטה העברית, כל אוניברסיטה, תל אביב, ירושלים, כשמזמינים אותך, ומזמינים משורר או סופר, לפעמים הם רוצים להזמין אותו.
כן.
הם לא רוצים לשלם. או שהם משלמים פרוטות. אני פעם, במקרה לגמרי, אני פעם בארצות הברית הייתי נוכח בישיבה באוניברסיטה. בישיבה שבה אחד הסעיפים הלא חשובים בישיבה היה שהם הזמינו איזה משורר ניו יורקי בינוני, לא מהגדולים ביותר. והם קבעו איתו שהוא יבוא והוא ייתן ערב קריאה ומחר יפגוש סטודנטים ויקבל $1,500. כולל פלוס, זאת אומרת פלוס אירוח כמובן בית מלון וכולי על חשבון האוניברסיטה. ובישיבה מישהו אמר, תראו, יש לנו די הרבה כסף בקופה עכשיו, אולי ניתן לו 2,500.
טוב, זה אף פעם לא קרה בארץ, בשום...
לא, לארץ קרה דבר הפוך.
כן.
שקבעו עם מישהו 1,500, ואמרו, אולי הוא יסתפק ב-1,000.
מאיר ויזלטר, אני רוצה לשאול אותך, אתה אמרת פה, פרסמת את שיריך הראשונים ב-1960, פרסמת את ספר שיריך הראשון ב-1963, כלומר, פעלת בדיוק בשנים אחרי פרסום המאמר המשפיע הזה של נתן זך. ובתור מי שהיה משורר צעיר אז, שמפרסם לאור המאמר הזה, את שיריו הראשונים שכותב לאור המאמר הזה, אולי תספר לנו מה החשיבות, את הסערה שהיה אז.
לאור המאמר הזה, במקרה אני לא דוגמה טובה.
אוקיי.
כי אני הכרתי את השירה האנגלית והאמריקאית כשהייתי בתיכון, לפני שקראתי אפילו שיר אחד של זכור אבידה, נועה מיכאי. אני קראתי רק ביאליק וטשרניחובסקי בתיכון. אני בכלל עד גיל 16 לא קראתי שירה, רק פרוזה. קראתי שירה בבית ספר, ומה שלימדו ביאליק וטשרניחובסקי, זה מה שלימדו אז הרבה מאוד, היום פחות. אבל אז לימדו הרבה מאוד ביאליק וטשרניחובסקי, זה מה שקראתי, כיוון שהייתי סקרן, אז קניתי את הספרים וקראתי את כל שירי ביאליק וטשרניחובסקי. לא קראתי רק את השירים שלימדו בכיתה, כי הייתי סקרן. אבל אני לא, 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 לא הכרתי משורים נוספים.
אבל אתה זוכר, אתה זוכר את, את ההשפעה של המאמר הזה? אתה זוכר את מה שזה עשה לסצנת השירה?
אחר כך, כן, 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 ודאי. המאמר הזה הייתה לו השפעה גדולה מאוד. אבל, אגב, לא כולם הסכימו איתו. אבידן, למשל, הריץ את אלתרמן. אבידן לא הסכים עם המאמר של זך. הוא הריץ את אלתרמן. כי אבידן התפתח מתוך ההיכרות שלו השירית, אני מתכוון, עם אלתרמן ופן. משם הוא יצא. הוא שינה את זה, הוא עשה מודרניזציה של זה. אבל אבידן, בשירה המוקדמת שלו, רוב השירים כתובים בחרוז ומשקל.
נכון.
והוא גם כתב שירים לא בחרוז המשקל, אבל רובם בחרוז המשקל המוקדמים, אבל גם אחר כך, גם יותר מאוחר הוא הריץ את אלתרמן. הוא אפילו פעם כתב, פרסם מאמר על הרצה לאלתרמן. על כל פנים זה לא, אבל זך ועמיחי, הם השפיעו על הרבה מאוד משוררים בשנות ה-60. כן, אם כי לדעתי, בטווח יותר ארוך, אנחנו לוקחים בשנות ה-70 וה-80, אז יונה וולך ואני השפענו יותר.
ואתם לא הייתם מושפעים ממה שזך כתב, מהמאמר הזה?
אני מסביר, אני כן הייתי, תראה, לי יש כמה שירים שהם דיאלוג עם זך אפילו. אבל אני לא התחלתי מזך, כי אני התחלתי מפאונד ואליוט וייטס ישירות.
כן.
וזה בגלל הביוגרפיה שלי, שאני פשוט בתיכון, אני עד, כאמור, עד גיל 15-16, לא התעניינתי בשירה, רק בפרוזה. ואז פתאום נפלתי לידי מורה נפלא לאנגלית, והוא היה מזמין את התלמידים המצטיינים בכיתה, 4-5, איש אליו הביתה בשבת אחר הצהריים ומשמין לנו תקליטים של מחזות שייקספיר ושל שירה אנגלית ואמריקאית מודרנית.
וואה, ובאתם, זה מה שיפה.
כמובן שבאנו.
במקום לשחק כדורגל או משהו.
אנחנו היינו מצטיינים באנגלית כי אנחנו אהבנו את השיעורים שלו.
כן.
אז ושם אני הכרתי את השירה בכלל. זה היה בעיניי בהתחלה שירה שאני קשור אליה, זה היה פאונד, אליוט, ייץ, דילן תומאס, קאמינגס, מה שהוא השמיע לנו. ומזה אני התחלתי לכתוב שירה. אני בכלל לא הכרתי. תראי, גם היום יש פה אנשים, יש להם אשליות, הם חושבים, הרי לא היו ספרים בהתחלה, בשנות ה-50 המאוחרות, לא היו ספרים של זך, עמיחי ואבידן. גם אלה שהיו, מאיפה הם היו? מי ידע שהם קיימים בכלל? זה פשוט, אני, הפעם ראשונה שבכלל נתקלתי בשמות האלה, זה היה, אני הלכתי ברחוב עם ידיד שלי, עם חבר שלי, זאת אומרת, מהכיתה. הלכנו ברחוב אלנבי, בזמן בחינות הבגרות כבר. ופתאום יצא מתוך החנות, הייתה שם חנות גדולה של ספריית פועלים, הייתה לי חנות ענקית ברחוב אלנבי. מתוך החנות יצא בן אדם עם חוברת ביד. הבן אדם הזה היה משורר נדד אלדן. אבל אני לא זיהיתי אותו כמובן, לא ידעתי בכלל. הוא הלך עם חוברת עכשיו הראשונה. עם המאמר של זך, שהיה במאמר של זך. אבל לא ראו את המאמר, ראו את החוברת. ואז החבר שלי אמר, אה, תראה, אתה שמעת על החוברת הזאת? יש כעת איזו קבוצה חדשה. ואז אני קניתי אותה, יותר מאוחר.
מדהים, מדהים. אוקיי. מאיר, אנחנו נשמח אם תקרא לנו שיר שלך לסיום. כי אם אתה כבר פה, כן, זה תירוץ מעולה.
או לא קודר.
קודר או לא קודר? אתה תבחר.
אני אבחר. בסדר, אז אני אקרא שיר שקשור בכתיבה או באומנות, יותר נכון.
שיר חדש?
בוודאי. אני עכשיו עובד על הספר של על השירים שכתבתי בארבע שנים האחרונות, ואני בונה מהם ספר.
אוקיי, בבקשה.
זה אחד מהם. שמו הצייר והמודל. הלב הולם ואני חולם שהעולם צלול שלם כמו תפוז רענן, תפוח זהב שנשר מן העץ לגומה ונרכב לאט לאט עד שחדל להיות תפוז, להיות בכלל. הנה אני ממשמש בידי משי או כתיפה מפיקרדי, אבל הצייר מתעיין לפני המודל, הוא רק המבט המחולל את ערוותה ואת שדיה, עד שתחל, אל תיבהל, לנוע מן הבד אל החלל, התלת ממדי, תצא אל הרחוב, ותותיר אותו כאן, תצייר אותה שוב. זה כל השיר.
מאיר ויזלטיר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו נחכה לספר שיריך החדש, במהרה אני מקווה. תודה רבה.
לא כל כך במהרה, לאט לאט, זה ייקח לי כמה חודשים לבנות אותו.
יש לנו סבלנות, אנחנו נחכה. תודה, מאיר. תודה.
להתראות. אנחנו עם פרשיית מכירת העותק כוכבים בחוץ של נתן אלתרמן. שים לב, יובל, אני קוראת לזה כבר פרשייה.
זהו. זכגייט.
זכגייט. אוקיי, העותק של כוכבים בחוץ של אלתרמן, שבו נתן זך השתמש כדי לכתוב את הערעורים על שירת אלתרמן. סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת צבי האוזר, הוא גם יושב ראש השדולה לשימור ומורשת של הכנסת. אני חושדת בו שהוא גם חובב שירה, כך זה נראה כשמקשיבים לנאומים שלו בכנסת, שבהם הוא מצטט לא פעם שירה עברית, והשמענו פה בתוכנית את הנאומים האלה מדי פעם.
חלקם, כן.
אנחנו מחבבים את זה. וגם הוא בעצמו אספן לא קטן, למשל, יש לו בבית, כך מספרים יודעי דבר, עותק של כוכבים בחוץ, בחתימת אלתרמן, לא פחות ולא יותר. שלום, חבר הכנסת צביקה האוזר.
שלום, צהריים טובים, מה שנקרא, מודה בעובדות, לא מודה באשמה.
אוקיי, אז רגע, זה נכון אבל, יש לך עותק של כוכבים בחוץ, חתום?
קודם כל, אני מגיל 12 אספן, ויש לי גם את נתן אלתרמן עם כוכבים בחוץ, בין השאר אני אוסף ספרים חתומים, אני אוסף מכתבים, גם של סופרים, וכן, אני גאה שזה נמצא באוסף.
אתה שומר את זה במקום היטב? זאת אומרת, זה צריך תנאים?
אני שומר את זה בספרייתי, כן.
שומר את זה בספרייתך, אוקיי.
אני אוהב להתיידד עם הספרים האלה, לוודא שזה קרוב לעין, קרוב ללב.
אבל זה בדיוק, זה בעצם הנושא שלנו באיזשהו אופן, כי, וזה לא הפעם ראשונה שאנחנו מתמודדים עם השאלה הזאת של ארכיונים מהסוג הזה, לא שלך, אלא במקרה הזה של נתן זך, של אנשי תרבות, של משוררים גדולים, והשאלה היא מדוע זה בעצם כך שמפרקים, לוקחים ומפרקים ספרייה כזאת של זך, ומוכרים את זה במקום שזה יהיה אולי, באיזשהו מקום, כמו הספרייה הלאומית. מה אתה חושב שצריך לקרות לארכיונים כאלה?
תראי, כמובן שארכיונים חשובים צריכים לעבור לספרייה הלאומית, למכון גנזים, יש לזה מקומות ויש לכך מוסדות, לעתים גם זה עובר לאוניברסיטאות, נדמה לי ש... ארכיון של אלתרמן מלשו באוניברסיטה העברית, אבל בסוף גם משורר או סופר הוא אדם פרטי, ובסוף המשפחה, או הוא עצמו בחייו, צריך לקבל החלטה, או המשפחה מקבל את ההחלטה,
ואנחנו
מגלים שדברים עוברים מעט לעט, גם פזרים במסגרת מחירות פומביות, או רכישות כאלה ואחרות לידיים פרטיות.
זה עניין כלכלי, אם הספרייה הלאומית, או מדינת ישראל, או אוניברסיטה הייתה מציעה לאנשים האלה סכום כסף נכבד, עבור הארכיון שלהם, הם היו מסכימים. אני חושד שהם היו מסכימים למחיר יותר נמוך ממה שהם יכולים לעשות, כדי שספרייה תיקח את כל הדבר הזה.
לא רק זה, צביקה, אנחנו דיברנו עכשיו עם מאיר ויזלטיר, שאמר, אני מעדיף שהארכיון שלי יירכב, ולא לתת אותו במתנה למדינה או למוסדות האלה, שלא חושבים משום מה, שמזלזלים במשוררים, ולא חושבים שהם צריכים לשלם לנו על זה. עכשיו, כאילו, זה הנכס היחיד שיש להם. למה זה צריך, למה הם צריכים לתת את זה בחינם בעצם?
תראי, קודם כל לא אמרתי שהם צריכים, אמרתי כל אחד לפי שיקול דעתו, ויש גם שאלה מה נמצא בארכיון שלו, מה ראוי להישמר בספרי הלאומית, מה ראוי להימחר, יש לפעמים דברים שגם נזרקים סתם לרחוב. אני חושב שקודם כל צריכה להיות קרן רכישות לאומיות, שצריכה לרכוש, בין אם זה ארכיונים, בין אם זה זכיות חמדה נוספים או זכיות אחרות נוספות, אנחנו רואים ששוב, בשוק החופשי יש הרבה מאוד דברים שיש חשיבות שיהיו בידיים של מוזיאונים, בידיים של ספרייה לאומית. אני עצמי שוקד על הצעת חוק שנראה, אני מאוד מקווה שהיא תעבור, שכן מייצרת מעמד רשמי אני מגדיר את זה לשתי שכבות של אוצרות לאומיים, אוצר לאומי ואוצר מדינה, שתהיה מועצה שעומדת בראשה הגנה, זה נציג המוזיאונים, מנהל הספרייה הלאומית, ושיוכלו להכריז לפי צורך על פריט אוצר לאומי. אנחנו זוכרים עוד את הניסיון למכור את הטיוטות של מגילת העצמאות בשל האירוע הזה, אני חשבתי שצריך לתת לזה פתרון מערכתי חוקתי, גם אם מישהו זה בחזקתו וזה שלו, אני לא חושב שזה דבר שאפשר למכור.
אז זה כמו אתה מציע לפצות,
לפצות,
אוקיי.
לפצות, וגם להכריז על אוצר מדינה, זאת אומרת, אותה שכבה של פריטים, של דברים מוחשיים, שיכולים להישאר בידיים פרטיות, אבל אם הם יוצאים למחירה, שיהיה מנגנון שיאפשר למדינה לתת הצעה ראשונה, מה שנקרא first refusal, ויהיה על זה רישום, יהיה על זה בקרה, והמדינה תצטרך להקצות כסף, ולקנות את אותם אוצרות מדינה. אבל כמובן שמתחת לשני ה... מעמדים האלה, המעמדות האלה, סליחה, יש אלפים אלפים, ואני אומר לך את זה עכשיו בתור, באמת עכשיו בתור אספן, כן. של זכיות חמדה שמסתובבות, וזה טבעו של העולם, הן עוברות מאוסף לאוסף, והעיקר שגם גורמים פרטיים ששומרים עליהם, זה ייכלל באוסף, אפשר להשאיל אותם לתצוגות, לתערוכות, לנו, או אותנו צריכים להדיג גם שאוצרות ישראלים של התרבות הישראלית יצאו מהמדינה, ולעיתים הם מסתובבים בעולם.
כמו הארכיון של עמיחי שיושב בייל, שזה קצת מוזר, נכון. לא?
אז אנחנו אבל מדברים היום על פריט ספציפי. אתה בתור מי שמציע את ההצעה הזאת, הפריט הספציפי שאנחנו מדברים עליו היום, עותק של כוכבים בחוץ שנתן אלתרמן עם היערות שנתן זך, צריך להיות בתוך אחד מהמעמדות האלה של אוצרות לאומיים בעיניך?
אני לא יודע, זה קודם כל צריכה להיות ועדה באמת שתבחן את זה. יכול להיות שהאוטר הספציפי הזה, הייתי כן מגדיר אותו לא כאוצר לאומי, אבל אולי כאוצר מדינה, וכן הייתי מכיל עליו את הכלל שהמדינה יכולה להציע את ההצעה הראשונית, וכן הייתי מקצה לכך סכום, בגלל החשיבות של העותק או של היערות, בעצם פולמוס שנוצר על בסיס הספר הזה, כוכבים בחוץ, על בסיס היערות של זך, ראיתי תמונה לפחות, תמונות של הדבר הזה, שהפכו, הייתי אומר, צומת מרכזית בשירה הישראלית, בניתוח השירה הישראלית, למרות שאני מהצד האלתרמניסטי מלא מלא.
ברור, כל כך ברור. צביקה, אני רוצה לדעת, אבל...
אני חושב ששירה, אתם יודעים, בניגוד לפרוזה או למאמר, היא צריכה את הריתמוס, היא צריכה את החריזה, היא צריכה את ההסתר פנים, היא צריכה את הפאטוס, היא צריכה לעורר דינון מחשבות.
בסדר, אתה שמרן עד הסוף, אין מה לעשות.
לא לתת את הכל על מגש של כסף לקורא.
צביקה, אני רוצה לשאול אותך, אתה לא חושב שהספרייה הלאומית, היא פשוט צריכה לרכוש את העותק הזה כרגע? אוקיי, עוד לא חוקקת את החוק, עוד אין קרן רכישות. הם צריכים לעשות את זה פשוט.
אמת, נכון, אם אני הייתי היום שבספרייה הלאומית, הייתי מתאמץ, הייתי רוכש אותו, הייתי... מוצא כבר תורם שירחוש אותו, ויכול להיות שהוא בסוף ירחש. יש לי תחושה שדווקא בגלל על הפולמוס שאתם מעוררים, בסוף העותק הזה ימצא את מקומו במקום הנכון, והמקום הנכון הוא אכן בספרייה לאומית בארץ, ולא במקום אחר בעולם, כפי ש... רמזתם שחלק מהדברים יוצאים החוצה.
חבר הכנסת צביקה האוזר, סגן יושב ראש הכנסת, ויושב ראש השדולה לשימור ומורשת של הכנסת, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה, זה הכל. חשבתי נדבר קצת על אלתרמן ועל
זך. אנחנו נזמין אותך במיוחד.
זהו, נעשה את זה בהזדמנות. בהחלט, בהחלט, אנחנו נשמח.
על האוסף שלך, בסדר גמור.
אני חשבתי שדורון מדלי בטח יכתוב על זך, מה שזך כתב על אלתרמן.
אנחנו נחכה לשיר שלו. תודה רבה, צביקה.
תודה רבה.
תודה וצהריים טובים.
להתראות. סטטוס ספרותי, בעקבות פרסום מכירת העותק כוכבים בחוץ של אלתרמן, אנחנו, היו המון המון סטטוסים.
נכון, אנחנו נקרא אחד.
נקרא אחד שהוא באמת היה מונומנטלי.
כן, למה אנחנו קוראים את הסטטוס הזה? זה סטטוס של המשורר והעורך דורי מנור, והוא כתב סטטוס שמוכיח עד כמה כדאי שהקובץ הזה יהיה נגיש לציבור הרחב, לחוקרים, למשוררים, לאורחים שמבינים.
והוא כתב אותו על בסיס דף אחד שהאחים גרין אלו.
זה צילום של השיר ירח שהוא, שנתן זך שקל אותו, וזה מה שכותב דורי מנור, ומאיר את עינינו לגבי סוגיה שלא ידענו, לא חשבנו עליה אולי. ככה הוא כותב. מה שמדהים אותי כאן, כלומר בצילום הזה, הוא השימוש בסימוני משקל אלמנטריים, כמו תלמיד כיתה י"ב שמנסה לנתח שיר קשה לקראת בחינת מתכונת. מדהים להיווכח שזך לא שמע את הריתמוס האלתרמני, אלא נאלץ לסמן אותו לעצמו בערמות והשפלות עמלניות מתחילת השיר ועד סופו. למי ששומע משקלים, הסימונים האלה מיותרים לגמרי. איזה תימהון, כמו אדם שמנסה לרכוב על אופניים גלגלי עזר בטור דה פרנס. המסקנה שלי, הוא אומר, יש דברים שמוטב להשמיד שלא ימצאו אותם בעיזבון, אבל המסקנה שלי היא הפוכה. מצוין, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אני לא הייתי יכול לדעת את הדברים האלה שהוא כותב. אני, בקושי משקלים, אני יודע.
אתה לא שומע משקלים.
לא שומע משקלים, וגם לא יודע לשקול בכתב.
סבבה, אבל היינו מצפים שנתן זך ישמע משקלים.
אבל זה מעניין אותי שיש בן אדם שרואה את הדבר הזה ונחשף לפניו משהו, והוא אומר, הוא כותב את זה בסטטוס, בסדר, אבל תראי לעצמך מה דורי מנור יכול לעשות, אם יש מולו את העותק הזה למחקר. הוא יושב עליו שנה שלמה,
יובל, אני בהחלט בעד שהספר הזה...
לא, אני אשכנע אותך, אני אשכנע אותך.
למכון מחקר, כן. אוקיי, אנחנו צריכים לסיים.
נכון, לפני שאנחנו מסיימים יש הודעה. היום בכאן תרבות משיקים את סיפור ביום, שזה הסקט חדש, בשיתוף פרויקט הסיפור הקצר, אתר מעבורת. בכל יום בהסקט הזה יוקרא סיפור אחד מתוך אוסף של סיפורים קצרים נבחרים מרחבי העולם, לא רק מפה. שקוראים אותם שחקנים וקריינים. יש שם את צ'כוב, ויש שם את קפקה, ולצידם גם את לאה גולדברג ואשכול נבו ונורית זרחי, והיום זה מתחיל. היום זה מתחיל בארבע וחצי, יוקרה במסגרת ההסקט הזה סיפור קצר של נורית זרחי, להתראות באנטרטיקה, זה כמובן זמין גם באתר ובאפליקציות השונות של ההסקטים. בואי נשמע קטע מתוך הסיפור שהוקרה היום, קורא רודיה קוזלבסקי.
בבקשה.
כבר היה מאוחר מאוד. וכשהגיע, המשרד היה ריק. עכשיו את מרוצה? אמר מר זום וזרק את החבילה על השולחן. העטיפה נפתחה קצת.
ארטיקר!
לחשה החבילה.
מה?
אמר מר זום. אחרי שסחבת אותי מפה לשם ומשם לפה, מה שאת רוצה זה ארטיקר? החבילה רעדה, ומר זום אמר, את צריכה לדבר ברור אם את רוצה שיבינו אותך.
אני אתן לך מכה, אמרה החבילה.
מכה? אמר מר זום, חצופה. והוא תלש את העטיפה בכוח. קרא מר זום מופתע.
זו ביצה.
והביצה אמרה, ומר זום שמע זאת בבהירות גמורה,
אנטרקטיקה. לפתוח ביום ראשון.
טוב, יובל, זה כמובן מלהתראות אנטרקטיקה של נורית זרחי, שזה ספר ילדים, אבל אני חייבת לומר שהפרויקט הזה, זה לא פרויקט של הקראת ספרי ילדים. לא. אמנם זה נבחר להיות הסיפור הראשון שיוקרא,
נכון.
אבל זה פרויקט לנו. כן. לאנשים, גם לאנשים מבוגרים כמונו. כן. שם יהיו שלל דברים, שלל
סיפורים. בכל מיני אורחים יש שם סיפורים של 5 דקות ורבע שעה, וכאמור, בניסיון, את יודעת, אנשים, יש את העניין הזה של ספרים קוליים?
כן, מכירה.
בבקשה, לשם זה נכנס.
אתה אוהב את זה? את העניין הזה של ספרים קוליים?
ספרים, אני לא מצליח, יכול להיות שאולי את ההסקט הזה יעבוד לי, כי מה שקורה לי עם ספרים קוליים זה שאני לא מצליח להתרכז לפעמים את השעות הארוכות שלוקח לקרוא את ספר בכל רם. אבל 5 דקות ורבע שעה, אני יכול לעבוד
בזה. בעניין הזה. לא, אני לא יכולתי, ריכוז. אני היה לי קשה מאוד עם ספרים קוליים. לא, סיפור קצר בטח היה לי יותר קל. כן. ספרים קוליים... זה בעצם סוג של, זה לא, מה זה הקראה? זה פרשנות בעצם.
בדיוק.
ואני אוהבת את הפרשנות שלי עם עצמי.
לגמרי. לא, אז אני אומר, זה שני הדברים האלה, גם עניין של עיבוד הריכוז וגם עניין של הפרשנות, יכול להיות שזה יעבוד יותר טוב עם סיפורים קצרים, אני לא אספק אנסה.
טוב, אז בוא נסיים להיום. התוכנית מאוד מסעירה מבחינתי.
נכון.
אני מקווה שהספרייה הלאומית שומעים אותה.
אני מקווה שמישהו ירים את הכפפה הזאת ולא ייתן הדבר הזה להגיע.
מקווה ששי ניצן מקשיב. ובכן, תודה רבה למפיקה שלנו, תמר בנימין. תודה רבה ליובל יסוד שעל הביצוע הטכני. באו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות, ואנחנו נהיה פה שוב מחר להתראות.